Primavera e Marcelia Bachota Bechamaulvana e Adura Ufnilim Shel Kol Chesed Ve'Latava Ve'Livi Erchena Agishena Kegan Shebna Teara Ve'Livi Erchena Agishena Kegan Shebna Teara Omitenu Lecha Lutiske Kol Briach Leolam shekulo toha Idam go atna mandala kamiteya.
אתם זוכרים שהיה לנו פה את האורחים מחווארה ומפרדיס? הם הלכו ונתנו תמונה שלי לצייר. מאיפה? משכם? וזה ציור שלפי תמונה שהם עשו, אבל זה כאות הוקרת תודה על מי שאנחנו בשבילם ומה שאנחנו מייצגים בשבילם, ככה שאני לא לוקחת את זה אישית. רק תראו כמה חזק האימפקט של החסד שלכם על האנשים האלה. אז הם חיפשו איך להביע תודה, וזו דרך שהם מצאו. אז זו תודה לכם בעצם. תודה רבה. דרך אגב, גלסי אמרה כמה הם התפעלו מהסרטון שאביב עשתה, זה סרטון קצר, חמוד כזה של הפעילות בשלוש דקות. אני גם לפני יומיים קיבלתי מכתב מגשלה, מאוד מאוד כזה, כמו שהיא דיברה, אבל עוד יותר, לתת עידוד והערכה למה שאנחנו עושים כאן, ומאוד צבע רצון. ועוד כל מיני יצאות אישיות, אבל הוא אמר לי לעבוד בגננות. ועוד דברים. אוקיי. נדר מספר 18, אמרו לפה פה. אז לפה פירושו כללים או כללי אימון. אם אתם זוכרים שדיברנו על שלושת האימונים הנשגבים, קראנו לזה לפה סום. אז לפה זה אימון או כללים או תלוי במשפט. פונג זה לזנוח, יפה מאוד. לזנוח את הכללים, זה מה שזה יהיה בעברית. לזנוח את הכללים. אז זה השם הקצר של הנדר הזה. הדוגמה שהם נותנים פה דווקא קשורה לנדר שעוד לא דיברנו עליו. נדר של לא לאכול אחר הצהריים, שזה אחד מהנדרים שנזירים שמקפידים יפה על הבינה, יש שומרים לא לאכול אחר הצהריים. אז פה הם נותנים את זה כדוגמה, נזיר אחד רואה נזיר אחר אוכל אחרי הצהריים, שזה זמן לא נכון, זה נקרא דומאים פאימרו. דו זה זמן, מהאימפה זה הוא לא, והכוונה הוא לא מתאים, הזמן הוא לא מתאים. זאת אומרת, הוא אוכל בזמן שהוא לא אמור לאכול. אז זה דוגמה קלאסית, אבל זה כמובן אפשר לתת הרבה דוגמאות אחרות. אז נזיר אחד, רואה נזיר אחר, אוכל בזמן שהוא לא נכון, והוא אומר לו, אתה לא אמור לאכול עכשיו. תפסיק, אתה שובר את הכללים שלך. והוא שדווקא כן רוצה לאכול, כי בא לו לאכול, אומר, אני לא מאמין שאתה יודע מה שאתה מדבר, אתה לא יודע את הכללים בעצמך, אני לא הולך להקשיב לך. Okay, משהו כזה, מילים, אנחנו מומחים בלהמציא סיפור כדי להשיג את שלנו. אנחנו מומחים גדולים, אומרים שהצד השמאלי של המוח עושה את זה, צד שמאל של המוח מצדיק מה שצד ימין רוצה. עשו מחקרים על זה, על אנשים שחתכו להם את החיבור בין שני חלקי המוח, אני בטח לא אזכר את כל הפרטים, לקחו מישהו כזה מסכן שחתכו לו את עשה לבוטומי, חתכו לו את החיבור בין שני חלקי המוח, ואז מראים תמונות, איזה מבחן שמראים תמונות. אז מראים לו שתי תמונות, ואחר כך מראים לו סדרה של תמונות, לבחור תמונות שדומות לתמונות שהוא ראה. ומראים בשני צדדים, המוח כאילו, צד אחד, חלק אחד של המוח רואה, ואת התמונות האחרות, חלק אחר של המוח רואה, אבל אין חיבור עכשיו בין שני חלקי המוח. אז בצד אחד מראים לו, אני חושבת, בית מחוסה שלג, מקום קר. ובצד השני, פשוט שמראים תרנגולת. ואז אומרים לו לבחור, מתוך סדרה של תמונות, לבחור תמונות שדומות לתמונות שהוא ראה. אבל הוא לא הכל זוכר שהוא ראה, כי זה הצד של המוח שלו, שהוא לא מושגי. ואני בטח מזייפת, אני לא יודעת יותר מדי על המוח. בכל אופן, הוא לא מזהה שהוא ראה את התמונה של השלג. הוא בוחר תמונה של כזה עץ לגרף את השלג, ואז שואלים אותו, למה בחרת? והוא ממציא איזשהו סיפור עם התרנגולת והעת הזה, שאין שום קשר, אין שום קשר. הוא המציא סיפור, הוא המציא סיפור, למה זה מתאים בכל זאת לתמונות שהוא ראה? כי זה היה מתאים, אבל המוח שלו לא מסוגל לזהות את הקשר, אבל הוא בכל זאת מספר סיפור. וזה היה להמחיש איך אנחנו מספרים סיפורים כדי להצדיק מה שאנחנו רוצים, ואנחנו אומנים בזה, אומנים בזה. אנחנו רוצים משהו, יש לנו רגש של משהו, ואחר כך אנחנו מציעים סיפור שכאילו בא להצדיק למה עשינו את זה, או למה בחרנו את זה, או למה אמרנו, ולמה בכל זאת כן. אנחנו אומנים בזה. אז הוא אומר לו, אני לא הולך להאמין לך, אתה לא יודע את הכללים, תעזוב אותי, אני עכשיו אוכל, אני אתייעץ עם אנשים חכמים. לזה הכוונה בנדר הזה, זה שאתה זונח את הכללים, זאת אומרת שמישהו בא ומאיר לך שאתה עובר על החוקים, ואתה מספר סיפור למה אתה לא צריך לשמוע בקולו. Okay. אז הוא אומר לו, קיו מי קפה, קיו מי קפה, אתה לא חכם כזה גדול, אני לא הולך להאמין לך. מה זה? איזה מתנהגות זאת? אז זה כמובן התנהגות מאוד לא מכבדת. מישהו בא ומעמיד אותך על טעות, וזאת התנהגות מאוד לא מכבדת. אתה לא יודע מה שאתה מדבר. כי אני רוצה להמשיך לאכול למשל, או להמשיך לעשות מה שאני רוצה לעשות. הקטע של הנדר הזה זה שאתה יודע את הכללים, מישהו תופס אותך עליך, מישהו בא ומתקן אותך, אתה לא רוצה לשנות מההתנהגות שלך, ובמקום זה אתה אומר, אתה לא יודע מה שאתה מדבר. אז זה צורה גסה של זלזול. אבל כמובן שיכולות לבוא צורות הרבה יותר מתוחכמות ויותר מעודנות של אותו הדבר, שבבסיס שלהם יש זלזול. אז ההתנהגות הזאת הלא מכבדת והמזלזלת היא חמורה מאוד, שוב, מהסיבות של לא רק בגלל שהנזיר מפר בעצמו את הכלל, אלא גם הוא מוסיף חטא על פשע ומזלזל ומתייחס לא יפה לנזיר אחר. הנדר הבא 19. צומה, דרצ'ן, גפה. הצומה זה ירקות מבושלים. דרצ'ן זה אורז. וגפה זה להסתיר או לחסות. אז הנדר הזה זה לחסות את האורז. או להסתיר את האורז עם הירקות. ומה הכוונה? הכוונה, הנזרים הולכים עם הקערות שלהם לקבץ את האוכל שלהם בכפר. אז הם הולכים בבתים לקבל, או מישהו מחלק אוכל באיזה אירוע, וכל אחד בא עם הקערה שלו, והוא מסתיר את האורז עם הירקות, כי הוא רוצה יותר אורז. הרעיון פה זה שמישהו רוצה לקבל יותר מחלקו, יותר ממה שמגיע לו. זה הרעיון. זה יכול להיות שאם אתם רוצים יותר ירקות, אתם תסתירו את הירקות עם האורז, זה אפשר גם. אפשר לקרוא את הנדר הזה גם ככה, ואפשר, כל דבר שאתם רוצים יותר ממנו, ופועלים בדרך לא ישרה כדי להשיג את זה. או על חשבון הזולת, או משהו כזה, אוקיי? זה הרעיון כאן. מה יש מאחורי זה? איזה נגע רוחני יש מאחורי זה? חמדנות, כן, רכושנות, חמדנות, רצון להשיג לי. במיוחד אם הנזירים באים לבית של תומכים, והתומכים רואים שהם מתנהגים ככה, זה קצת מערער את האמון שלהם בנזירים וכך הלאה. אז יש פה צורה של שקר, יש פה לפעמים להשתמש לרעה בנדיבות של התומך או בעל הבית. אז זה הרעיון כאן. בקיצור, אומרים דרצ'ן גאפ, לחסות את האורז. מספר 20. אימון יוגיו. קואה. צ'אנטום. זה ניונגיו, צריך פה איזה אין כזה אינפוף. ניונגיו, זה משהו שעושה אתכם קצת מטורפים. משהו משקר. קואה זה משקה או נוזל. צ'אנג זה משקה אלכוהולי. וטונג זה לשתות. אז מה אומר הנדר הזה? לשתות חומרים משקרים. וזה לא חייב להיות שתייה, זה כל צורה שבה אתם מכניסים לגוף, צורכים חומרים משקרים, גם אם זה לא משקה. אז פה זה הכלל שאנחנו מכירים אותו מהחמש סטנדרים לחיים, שלא לצרוך השקעות משקרים או סמים. ופה באמת הם מפרדים בין שני סוגים של חומרים משקרים, כאלה שהם תוססים באופן טבעי, וכאלה שמייצרים באמצעות כימיקלים. גם אז ידעו לעשות את זה בתקופת הבודה, והבודה מוציא את שניהם מכלל מה שמותר לנו לצרוך. אז משהו שיש בו אלכוהול באופן טבעי, או שהופך לאלכוהול באופן טבעי על ידי התססה, או משהו שאנחנו מייצרים באמצעות כימיקלים, ושהוא מייצר התמכרות ומשבש את התודעה שלנו ואת המודעות שלנו וכך הלאה. כל הדברים האלה אסורים. ויש שם גם ציון שאדם עובר את הנדר הזה כשהוא צורך את החומרים המשקרים או הסמים על מנת להנהג את עצמם. אתם זוכרים את המילה גקצ'ה? זה הדבר שאנחנו מנסים להפריך את קיומו, כשאנחנו מדברים על קיום עצמי ועל ריקות. גקצ'ה זה מהשורש גוק, שזה לבלום, לעצור גק או גוק. אז גקצ'ה זה גם משהו שמונע או משהו שבולם. אז בהקשר של הוויניה, זה המובן השני. בהקשר של הוויניה אנחנו לא מדברים על גקצ'ה כמו שדיברנו בלימודי ריקות, אלא כאן במובן משהו שהוא מניעה. אנחנו צריכים לבלום. אז פה מדובר על שלוש גקצ'ות, שזה בפירוט של הנדר הזה, של נדר מספר 20. אז יש פה דרגות, כאילו דרגות של חומרה. מה זה נקרא שזה משגע אותנו, שזה משבש את השפיות שלנו? אז הגקצ'ה הראשונה זה כשמשהו משבש את היכולת שלנו לשפוט שאנחנו שיקורים או לא שיקורים, או מסוממים או לא מסוממים. כשהכושר השיפוט שלנו השתבש בשל הצריכה של החומרים האלה. אז זה הגקצ'ה שלנו. אז הגקצ'ה הראשונה זה, אפשר להגיד, איסור. אסור לנו לקחת חומרים שיגרמו לנו לא להיות מסוגלים להבחין מתי אנחנו לא אמורים לנהוג, למשל. אז זה הראשון. משתבש כושר השיפוט שלנו. מספר 2, זה שאנחנו לגמרי מאבדים את יכולת השיפוט שלנו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים כמות כל כך גדולה של החומר המשקר או הסם, שאנחנו מאבדים כל כושר שיפוט וכל מעצורים, ואנחנו עכשיו מנועלים אך ורק על ידי אימפולסים. אתם יודעים, יש אנשים שיכולים למות משתיית יתר, מצריכת יתר של סמים. כושר השיפוט שלנו כל כך משובש, שאנחנו ממשיכים לצרוך את החומרים, אפילו עד כדי שהם מורגים אותנו. אנחנו לא מודעים שהם פוגעים בנו כל כך חזק. אז זה הגקצ'ה השנייה. אז בראשונה, אנחנו מאבדים את היכולת השיפוט, מתי אנחנו פיקחים, מתי לא. בשנייה, אנחנו מאבדים כל יכולת להבחין מתי אנחנו פוגעים בעצמנו. ואז יש גקצ'ה שלישית, שהיא אומרת, כל דבר שדומה למספר 1 ומספר 2. אז כל דבר שאפילו מתקרב, אז פה מכניסים את המעגלים הקונצנטריים כבר בתוך הגקצ'ות האלה. אתם זוכרים שדיברנו על נדרי החיים בזמנו בקורסים של ACI, אמרנו שהבודה אמר אפילו כמות אלכוהול על קצה גבעול דשא, אתם לא אמורים לצרוך. אז פה זה נכנס. כל דבר שאפילו מתקרב לשם, כל מה שמשבש את כושר השיפוט שלנו, אנחנו לא צריכים להתקרב. לזה יש יוצאים מן הכלל. אחד, זה תרופות. יש תרופות שיש בהן אלכוהול. אז הרעיון הוא שאתם לא לוקחים את התרופות לצורך איזה עינוג עצמי, אלא כי זה איך שאמור לרפא אתכם באיזושהי צורה. אז זה יוצא מן הכלל אחד. והיוצא מן הכלל השני יופיע יותר מאוחר. לפעמים הלמה או התרגול הם כאלה שמכוונים אותנו לצרוך כמויות קטנות מהחומרים האלה לצורך תרגול. אז זה יוצא מן הכלל שני שישנו. ושוב, אתם צריכים לקבל הנחיה מלמה בשביל זה, לא בעצמכם להחליט לעשות את זה. אז אלא אם כן קיבלתם הנחיה כזאת במפורש מלמה, אז אתם לא צורכים שום דברים כאלה. עכשיו יש עוד משהו מעניין בנדר הזה. אומר, נניח שאתם לוגמים מבקבוק שחר, כמה עבירות צברתם? אומרים, כל לגימה עברתם עבירה. למה אנשים צורכים סמים או חומרים משקרים? לשנות, למה הם רוצים לשנות את מצב התודעה? כי הם סובלים. ולחומרים האלה יש אפקט שהוא משתק, משקיח. אותו הדבר שקודם אמרנו שאנחנו לא רוצים לשבש את התודעה, שאנחנו לא מבחינים, מאבדים את ההבחנה וכך הלאה. זאת בדיוק הסיבה למה אנשים צורכים את הדברים האלה, כי יש להם אולי כאב והם לא יכולים לשאת אותו ומנסים להשתיק אותו. ולפעמים זה ישנו ברקע, הם אפילו לא מבינים מה קורה והם נמשכים לקחת חומר שהם לא יצטרכו להתמודד עם הכאב או לחוות אותו. אז איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים כאלה? אם הם מכורים לחומרים משקרים או מסממים. לפעמים אנשים מתמכרים לחומרים האלה בעקבות טראומה שהם עברו והם לא השתחררו מהטראומה. אם אנחנו מבינים מאיפה זה בא, ואם אנחנו יכולים לכוון אותם לעשות את הקרמה ההפוכה, לא לשפוט אותם, זה לא תפקידנו, אלא לעודד אותם לעשות את הקרמה ההפוכה, הם יכולים להשתחרר מזה. עכשיו פה בזהירות, כי המנגנון של קרמה הוא נסתר מאוד. אנחנו יודעים באופן כללי מה גורם מה, אבל זה רק באופן כללי. אבל איך בדיוק, למה בדיוק עכשיו המעדק הזה נמצא בקורדינטה הזאת, אני לא יודע את הקרמה של זה. אז אנחנו צריכים להיות זהירים. ואם אנחנו נעבוד על הקרמה שלנו, אז אנחנו נפסיק לראות כל כך הרבה כאב סביבנו, ואז נפסיק לראות אנשים שמשתמשים בחומרים האלה. אז זה דיבור מאוד כללי, זה דיבור מאוד כללי. בסופו של דבר זה בא מאיתנו. האם זה קל לשנות? לא. האם נחוצים אמצעים דרסטיים כדי לשנות קרמות כל כך עמוקות שגורמות לנו לראות אנשים כל כך סובלים בעולמנו? בהחלט. נחוצים אמצעים דרסטיים, אמצעים רגילים לא יספיקו. בגלל זה הלימוד הטנטרי, כי הוא דרסטי. נדבר על זה עוד. אז כשאנחנו מגיעים אלינו כאן במואר, אז יש לנו כולנו שבאים לפה, גם אם אתם לא לקחתם נדרי חיים, כדי להיות כאן אתם חותמים שאתם הולכים לשמור עליהם כשאתם כאן. הסיבה העיקרית להיות כאן, כי הייתי אומרת, הסיבה להיות כאן זה ללמוד איך להביא את עצמנו להערה, ללמוד את התרגול ולתרגל אותו כדי שנביא את עצמנו להערה. ולהיפטר מהנגעים הרוחניים ומכל צורות הסבל שפוקדות אותנו. אז לכמה מכם היה פה איזה נגע רוחני ב-24 שעות האחרונות? יש כמה צדיקים בסדום. אז עכשיו, תוסיפו לזה חומרים משקרים. איך זה ייראה? איך אנחנו נוכל לתפקד פה, כשגם ככה אנחנו כל כך נגועים. והחומרים המשקרים הם מעכבים את העקבות, ואנחנו פחות שולטים, ואנחנו יותר מתפרצים וכך הלאה. אז מספר אחד בדרך הזאת, שהיא כל כך לא פשוטה, והיא כל כך תובנית מאיתנו לשנות את התודעה שלנו, זה לשמור על השפיות שלנו, לשמור על תודעה צלולה. אז חשוב שאנחנו נשמור מכל משמר על הכלל הזה, ובנוסף, לישון מספיק, לא להפריע את השינה של אחרים בדיבורים, לתרגל את הלימוד הזה וכך הלאה. באופן כללי אפשר להגיד על חומרים משקרים שהם פשוט בזבוז, הם בזבזים את הפוטנציאל האנושי המדהים שיש לנו לצאת מסבל. הם מעכבים אותנו, הם לא יאפשרו את זה. וזה נכון לגבי חומרים משקרים, אלכוהול, סמים. זה גם נכון לגבי חומרים משקרים אחרים שלא מצוינים פה בנדר, כי יש עוד חומרים משקרים שלא כתובים פה בנדר. היום יודעים שלמשל סוכר הוא ממכר כמו קוקאין. ידעתם את זה? הסוכר, לא כל האנשים יגיבו באותה מידה, אבל יש אנשים שלא יכולים להפסיק לאכול סוכר. עשו ניסויים על חולדות שנתנו להם מים עם קוקאין, והם המשיכו לקחת עד שהרגו את עצמם, המשיכו לשתות מימי קוקאין עד שהרגו את עצמם. עשו ניסוי אחר ששמו להם מי קוקאין ומי סוכר. הם העדיפו את המי סוכר והרגו את עצמם עם הסוכר. אז כל הדיבורים שלנו על תזונה בריאה וכך הלאה, יש קשר הדוק בין מה שאנחנו מכניסים לגוף ובין מצב התודעה שלנו. אז גם שם אנחנו צריכים ללמוד מה מביא לתוצאה בריאה, צלולה, חזקה, עוצמתית, ומה פוגע בזה. הסוכר פועל אחרת, הוא לא אולי ישבש את הנהיגה שלנו כמו אלכוהול, אבל בצורה אחרת הוא משבש את יכולת השיפוט שלנו. אם אנחנו צורכים משהו אחרי שאנחנו כבר לא רעבים, אז כושר השיפוט שלנו נפגע, נכון? אנחנו מצליחים לצרוך משהו כשהגוף שלנו כבר לא צריך את זה. אז משתבשת את התודעה שלנו באיזושהי צורה. אז זה אומר שיש לזה אפקט ממכר איזשהו. אז יש לזה השלכות הרבה יותר רחבות מאשר רק אלכוהול וסמים. אבל בנדר כתוב רק על אלכוהול וסמים. אם אתם אוכלים סוכר, אתם לא שוברים את הנדר. אני ממליצה לא לאכול סוכר, אבל זה לא נדר שיש לכם. עד כאן שאלות?
בנדר שנזיר מהיר לנזיר אחר שהוא אוכל.
כן, בשעה לא נכונה.
כן, האם זה בסדר להעיר אחד לשני כשרואים שמישהו, כאילו לנהל את היומן של מישהו אחר, זה לקח כן. אותי לשם הנדר הזה.
כן, אז אנחנו מלמדים לא לנהל את היומן של אחרים. יש לך גם נדר בודיסטווה, זה כשאת רואה מישהו פוגע בעצמו על ידי שבירת נדרים, את כן אמורה להעיר להם, יש גם נדרים כאלה. איפה עובר הקו, איפה עובר הגבול, תלוי הרבה בך, תלוי הרבה במוטיבציה שלך, בהבנה שלך. באופן כללי, כן, אל תנהלו יומן של אחרים. אבל אם אתם רואים מישהו פוגע בעצמו, אם אתם רואים מישהו שותה בקבוק אלכוהול ועכשיו נכנס לנהוג, תעצרו בעדו. שאלה בדיוק מובילה לנושא הבא שרציתי לדבר עליו. ופה אנחנו נעצור להיום עם רשימת הנדרים, נמשיך איתה ביום ראשון. אז כמו שכבר ראיתם, זה לא יהיה קל לשמור עליהם. אם ממש רוצים לשמור עליהם כמו שצריך, זה לא יהיה פשוט, כי המיין שלנו יתעתע בנו, כי אנחנו נגועים בשמונה מחשבות ארציות וכך הלאה. אז זה קל מאוד לשבור נדרים, מאוד קל להפר נדרים, מאוד קל להאשים מישהו, להשמיץ מישהו, לקחת לעצמי יותר ממה שמגיע לי, קל מאוד לעשות את זה. ויש לנו סיפורים, יש לנו מיין שממציא סיפורים. בעצם אין לנו מיינד אחד, יש לנו כמה מיינדים, שכל אחד מספר את הסיפור שלו, והם כולם נשמעים לי כאילו שזה אני מדברת. זה מאוד מדהים, היום החוקרים של המוח למדו לאתר את הדברים האלה. הם באים מחלקים שונים של המוח, והם כולם מדברים בקול שלי. הם כולם נשמעים לי כמו אני. אני מזוהה עם כולם. ובעצם קולות שונים. זה מה שמקשה על המדיטציה שלנו. כי יש לנו קולות שונים, מושכים אותנו לכיוונים שונים. כל אחד אומר, אני רוצה להגיע להרה, אני רוצה לפתח מדיטציה. ויש עוד כמה קולות. אז מאוד קל. במיוחד אם אנחנו עייפים, או במצבים של חוסר תשומת לב, או חוסר מודעות, או לחץ סביבה שאנחנו לא רגילים בחיכוכים אחרים. אז זה נכון, זה נכון שלא קל לשמור על הנדרים, וזה נכון שקל לשבור אותם, מאוד קל לשבור אותם. מי שלוקח נדרים, או אפילו מי שלא לוקח נדרים, אבל הולך לעשות מאמץ רציני לשמור עליהם, אז המחשבה הזאת יכולה להיות מאוד מדפרסת, כאילו כל כך קשה וכל רגע אני שובר, אין לי סיכוי ואני לא ראוי וכך הלאה. זה לא יעזור לנו לשמור על הנדרים. זה לא יעזור לנו, ואנחנו כן רוצים להביא לתמורה של התודעה, אנחנו לא רוצים להרים ידיים עוד לפני שהתחלנו אפילו. אז מאוד חשוב ללמוד גם לשמוח בצד השני, המדיטציות קפה שלנו. כשאתם כן הצלחתם להתגבר על פיתוי להאשים מישהו, כשאתם כן הצלחתם להסתפק במה שקיבלתם ולא להתלונן, כשאתם כן מצליחים לעשות משהו בצורה חיובית, תשמחו בזה, תדגישו את זה. תשימו את הפוקוס על מה שכן ולא על מה שלא. או אפילו אם התאמצתם לשמור על איזה נדר ובסוף התפקשש לכם, אבל עשיתם מאמץ לשמור עליו. תשמחו בזה. כי זה יוביל בעתיד לתואר הזה, ראיתם את גלסלה. לתואר הזה שאדם ואהבו. וזה חגיגה להיות על ידם, כי הם תיאורים. אנחנו לומדים נדרים שאמורים להביא אותנו לנרוונה. לומדים נדרים שבאים להביא אותנו למצב שאנחנו לא עייפים יותר אף פעם. שאנחנו לא נלחצים יותר אף פעם. שאין מישהו שלוחץ לי על כפתורים, כי כבר אין לי כפתורים ללחוץ עליהם. נסו לדמיין, אני לא יודע, שוב הבית, תדמיינו מצב כזה, שכל דבר שאתם שומעים או רואים, או אומרים, או נוגעים, או מריחים, הכל הוא מענג. הכל מביא עוד יותר אנרגיה. חגיגה בלתי פוסקת. עונג בלתי פוסק. זה המטרה של הנדרים האלה. זה המטרה. הם נלחמים באותם גורמים שיש לנו במיין שמונעים את המצב הזה של העונג הבלתי פוסק הזה של הנרוונה. אז מאוד חשוב להסב את הפוקוס שלנו מדי פעם. לאן זה כן מוביל אותנו? למה אנחנו לוקחים נדרים ומתאמצים עליהם, וכל פעם אנחנו שוברים וקמים וצריכים להתנער ולהתוודות, ולמה לעבור דרך כל התהליך הזה? יש סיבה טובה, מאוד טובה, מאוד טובה. אז אם נראה לפעמים שהנדרים מגבילים, זה מותר, זה אסור, פה צריך להיזהר, זה רק נראה ככה. הם מגבילים אותנו מהדברים שמונעים את העונג היותר גדול שלנו. אז הם שמים סייג לאותן נטיות והתניות שאנחנו כל כך מורגלים בהם, שבאים מהאגו ומהאחיזה בעצמי וכך הלאה, שמונעים בסופו של דבר את העונג הרב שיכול לבוא לנו כשאנחנו מתגברים על אלה. אז חשוב לזכור את זה לאורך הדרך, מדי פעם, לא יודעת, פעם, פעמיים, שלוש ביום, לעצור רגע ולזכור את זה. בתוך ה... מאבק הבלתי פוסק במיין שלנו. לזכור שאתם יכולים להיות מלאכים. זה לא נכון שאתם לא יכולים, אחרת אין לכם מה לעשות כאן. אם לא הייתם יכולים, אין מה לעשות כאן, כי אנחנו פה בית ספר למלאכים. ואנחנו כאן בגלל שזה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, אז מה, אנחנו מבזבזים את הזמן. זה אפשרי, אבל זה דורש עבודה. אז כבר שמעתם רשימה ארוכה של נדרים, ועוד תשמעו, ביום ראשון רשימה ארוכה של נדרים, שהם יהיו קצת יותר פחותים מאלה, זה הולך בסדר יורד של חומרה, נכון? אז שם היו הרבה נדרים קטנים יותר, מכל מה שהיה עד עכשיו. ומדי פעם יוצא לכם כזה מין מצב של דילמות, כן? להחביא מישהו שבורח מהמשטרה, או לא להחביא מישהו שבורח מהמשטרה. אז ברגע שיש מערכת של כללים, יש מערכת של דילמות שבאה איתם. מצבים שהם גבוליים, מצבים שהם יוצאים מן הכלל, כן לנהל את היומן למישהו, לא לנהל את היומן למישהו. שאלות האלה מיד יעלו. יכול למה אחד להגיד לכם דבר אחד, למה אחר להגיד דבר אחר. זה קרמה שלנו כשזה קורה. מה אני צריכה לעשות? לפעמים למה אומר משהו שאני יודעת שאני לא יכולה לקיים? מה אני צריכה לעשות אז? הרבה דילמות. הרבה דילמות. ברגע שאתם לוקחים על עצמכם מערכת כללים, היא תבוא עם מערכת של דילמות. ואז מה? איך אנחנו נכריע? איך אנחנו נחליט? אז פה זה קרקע מאוד תובנית, כי אני בהחלט בקלות יכולה ליפול למקום, אבל לי יש סיבה מצדקת למה אני צריכה להפר את הנדר הזה. ואני אפילו לא מבחינה שהאגו שלי מתעתע בי ומשחק בי. קרקע מאוד תובנית. מאוד כדאי להתייעץ עם נה למה או עם למה במקרים כאלה, כי אני עלולה בהחלט לספר לעצמי סיפור כמו האיש ההוא עם השלג ועם העת ועם התרנגולת. לפעמים אתם לא יכולים לקיים את הנדר ככתבו, ומה שקובע פה זה אם אתם חיים את רוח הנדר. אז אולי לפעמים יש סיבה להסתיר את האורז עם הירקות, אני לא יכולה לדמיין למה, אבל אולי. אבל רוח הנדר היא לא לקחת מעבר למה שמגיע לכם, על חשבון אחרים. אז אם אתם חיים את רוח הנדר, זה יכול לעזור להכריע במצבים גבוליים או במצבים של דילמות. אז אתם יושבים וחושבים למה התכוון הנדר ומה עכשיו מתאים לי לעשות. ולפעמים יש קונפליקט בין שני נדרים גם כן. איזה מהם יכריע. אז פה אנחנו כאמור מתמקדים ברוח הנדרים, בידע שלנו, בהבנה שלנו של קרמה וריקות. יחד עם זה, כאמור, אני יכולה להגיד, אני שומרת על רוח הנדר, אבל לא על הפרטים של הנדר. מסוכן, מסוכן. לפעמים מתאים, לפעמים לא, נדבר על זה ביום ראשון יותר, כי שם זה הנדרים הפחותים יותר. אבל תזכרו שהנדרים האלה ממי באו? מהבודה, מישות מוארת. אז אנחנו לא רוצים באופן עיוור לשמור אותם, אבל אנחנו גם לא רוצים באופן שרירותי להחליט שהם לא חשובים. זה מאוד מסוכן. אז כשאני אומרת לא רוצים באופן עיוור לשמור עליהם, זה אומר לזכור למה בכלל לקחתי אותם, למה בכלל נדרתי, למה לקחתי לעצמי מערכת של כללים שעכשיו אני צריכה כל הזמן להיזהר ולשמור ולבדוק אם יש שם נמלים או אין שם נמלים לפני שאני מגיב את השיש. למה לקחתי על עצמי את כל הדברים האלה שעכשיו אני צריכה לזכור את הסיבה? ואם אנחנו לא זוכרים את הסיבה, זה יהיה מאוד קשה לשמור על הנדרים. ואם אנחנו זוכרים אותה, זה יהיה חגיגה בלתי פוסקת. כי אז אני יודעת שאני כל הזמן עובדת עם המיינד שלי, לטהר אותו מהתניות שגורמות לו לסבול. אז זה מה שיכריע בין זה כבד, זה מגביל, זה קשה, ובין חגיגה. ואתם רואים מהנדרים שכבר עברנו עליהם, ש... יש הרבה נדרים שעוסקים באנשים בסנגה שהולכים ופוגעים באנשים אחרים בסנגה, או מנסים להוריד את קרנם של אנשים אחרים בסנגה. הרבה מאוד מזה. והאספקט הזה של הנדרים עושה אותם רלוונטי מאוד לקהילה שלנו, נזירים או לא. כי אנחנו קהילה רוחנית לכל דבר. אנחנו חיים כאן בתקופה של הסמסטר, יחד משתמשים באותם המתקנים וכך הלאה, רלוונטי לגמרי למה שקורה לנו, וחשוב למורל שלנו באותה מידה. אז האספקט כאמור העיקרי של הנדרים זה לשחרר אותנו מסבל. יש להם את האופי של שחרור. יש להם את התפקיד של לשחרר אותנו מסבל, ולא לגרום יותר סבל. יש להם את התפקיד לאמן אותנו, ולא לפגוע בזולת. אם זה נמלה ואם זה בן אדם, לא לפגוע בזולת. לא לפעול מתוך איבה או רצון רע, ראיתם המון נדרים היו כאלה. לא לתת לדברים האלה להפעיל אותנו. זה לא שברגע שהפכתי לנזירה, אז כבר אין לי יותר איבה בלב או אין לי רצון רע. לא, אבל עכשיו יש לי נדרים לא לתת לדברים האלה להפעיל אותי. עכשיו אתם יכולים להגיד שלא לפגוע זה הינייאנה, כאילו זה מוטיבציה פחותה יותר, ואולי לא שייכת למהייאנה. ויניה, לאיזה היבט היא שייכת? הבינוני, היבט הבינוני. הם רוצים לצאת מסמסרה, הם רוצים להגיע לנירוונה. הצער רק רוצה לא ליפול לעולמות הסובלים. אבל הבינה היא המלאה בנדרים שמטרתם לאמן אותנו לא לפגוע בזולת, לא לפעול מתוך שנאה, לא לפעול מתוך כעס, לא לפעול מתוך בורות. האם זה רלוונטי לבודיסטטוות? בוודאי. האם זה רלוונטי לטנטריקות? על אחת כמה וכמה. איך אני אגיע להיות מושיעה של כל העולם אם אני ממשיכה לפגוע ביצורים ברמות הקטנות והקטנוניות האלה? אז הבינאיה זורעת זרעים מאוד חזקים להצליח בתרגול הבודיסטווה ובתרגול הטנטרה שלנו. מאוד חזקים. עוד כמה מילים על הנדרים באופן כללי ובזה נפסיק. השושלת של הנדרים. הנדרים לא התחילו בטיבט, הרבה קודם, הם באו מהבודה, מהודו. הם נלמדו בשושלת בלתי מקוטעת מאז ימי הבודה ועד היום, זה הגיע לטיבט, זה הגיע אליכם, לארץ. אז יש לכם שושלת בלתי מקוטעת של הנדרים, מה שאתם שומעים ממני, אני קיבלתי דרך השושלת של המורים שלי. אני מסתמכת על חומר שלימדה צ'וקילה, שהסתמכה על גשם מייקל, שהיה מורה של שתינו, שהוא קיבל מרימפוצ'ה, שושלת נקייה שעברה אליכם. אז זה פריבילגיה גדולה להיות עוד חוליה בשושלת. אוקיי? אז עכשיו אתם עוד חוליה בשושלת. אתם מקבלים את זה ממני, ואני עושה פה מאמץ גדול לחבר את דפי השאלות ודפי התשובות ולארגן את החומר. אתם לא יודעים כמה מאמץ נכנס פה לארגן את החומר הזה. כי אני רוצה שתעבירו את זה הלאה. כי זה כל כך חשוב, כמו שיואב הזכיר לנו, קהילות נפלות כשלא שומרים את הדברים האלה. קהילה נפלת, הלימוד נקטע. אנשים לא יכולים לצאת מסבל. כל כך חשוב. אז גם אם אתם לא נזירים או נזירות, אתם בעלי בתים מאוד 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 מיוחדים, מאוד מאוד יוצאי דופן. הנה, אתם יושבים בקורס על נדרי נזירים. אתם מאוד יוצאי דופן. וכל אחד מכם יכול להעביר את הידע הזה הלאה, גם אם אתם לא נזירים. אתם מקבלים חומרים נדירים, הטקסטים האלה, איפה אתם פוגשים אותם? ואתם מקבלים אותם בשפתכם וכך הלאה. הכל מוגש לכם. כדי שתוכלו להעביר את זה הלאה. אז תהיו שגרים טובים של החומר הזה. וההפצרה שלי בכם זה שאנחנו נהפוך את המרכז הזה, שבינתיים יוצא לו שם כל כך טוב בקרב כל מי שבא לבקר אותנו כאן. ההפצרה שלי בכם זה בואו נעצים את זה, בואו נעשה את זה למקום הכי מדהים בארץ הזאת. זה כבר המקום הכי מדהים, אבל אנשים עוד לא יודעים. אנשים יודעים על יום הנתינה? אתה רוצה להגיד על זה מילה?
אז יום שלישי היה יום הנתינה העולמי. אתם בטח יודעים כי פרסמנו את זה. זה היה השבוע. זה דווקא יוזמה שהתחילה לבוא כמו אנטידוט ליום שישי שקודם לזה ויום שני שקודמים לזה שבעולם זה בלק פריידי וסייבר מנדי שכולם מוציאים הרבה כסף אבל כאילו על עצמם לקנות דברים. ואנחנו השתתפנו בקמפיין ובעזרת כולם פה אני חושב וכי מעל 100, קרוב ל-140 אנשים השתתפו, אז נתרמו לעמותה קרוב ל-40 אלף שקל.
אז כל הכבוד לכם, והסיבה שהזכרתי את זה עכשיו, זה בגלל שאנשים עוד לא יודעים מי אנחנו, אז יש לנו רק 40 אלף שקל. ברגע שאנשים קולטים את ההזדמנות שיש כאן, ליצור מקום של שפיות ושל שלום של ממש בעולם, בר קיימה בעולם, על ידי יצירת הזרעים, על ידי זרעים של ממש שכשהם ינבטו יהיה שלום בעולם. כשאנשים מבינים את ההזדמנות שבזה, זה יכול להיות מדהים לגמרי. אז התפקיד שלנו זה להפוך את המקום הזה לכל כך מתוק וכל כך אטרקטיבי, וששימנו יצא מרחוק ושאנשים יעמדו בתור להיכנס ושעולם הזה כמה שהוא גדול לא יוכל להכיל את כל האנשים שנדחפים לכאן. זה ההזדמנות שיש בשמירת הנדרים האלה. הסיבה שאתם כל כך אטרקטיביים זה שאתם שומרים על היומן. וזה מה שמתהר את המיין שלנו. אם אתם עכשיו לוקחים את הלימוד הזה כאן ומכניסים אותו לתוך התרגול שלכם, אתם הופכים ליהלומים נוצצים ואתם נהיים אטרקטיביים. אנחנו נהיה מאוד אטרקטיביים. כי יש לנו מה להציע. יש לנו משהו של ממש להציע לעולם שסביבנו. ברכה של ממש. אז אנחנו ברי מזל בצורה בלתי רגילה. האתגר שלנו זה לחיות את הנדרים האלה בליבנו. ואין לנדרים האלה שום משמעות, אלא אם כן מישהו חי אותם ומקיים אותם ומיישם אותם ושומר עליהם. אחרת הם סתם רשימה של כללים. ומאחר שאנחנו נמצאים בקהילה שמנסה ליישם כללי מוסר ולחיות בצורה הרמונית, אנחנו מאוד יוצאי דופן. אין הרבה קהילות כאלה. אין הרבה קהילות כאלה שלא נותנות עדיפות לאנשים שכל אחד מושך לפינה שלו. אנחנו לא הולכים לשם, אנחנו מחפשים איך כן ליצור הרמוניה, איך לשרת אחד את השני, איך לתמוך אחד בשני, איך אנחנו יכולים למנוע פגיעות אחד בשני. ואם אין לנו כזאת מערכת של כללים שתומכת באתיקה הזאת של הקהילה, אז כאילו אין לנו על מה לעמוד, אין לנו על מה להישען. אנחנו אומרים, כן, אנחנו רוצים שיהיה טוב בעולם, אבל כולם רוצים שיהיה טוב. אין אדם שתשאלו אותו, כמעט אין אדם שיגיד, אני רוצה רע בעולם. אבל הם לא מצליחים לייצר את זה. כי מה שיש לנו זה האתיקה, זה המקום שלמה אנחנו נופלים. כשמשהו משתבש, כשמשהו לא ברור, כשמשהו לא הולך, יש לנו את המקום הזה של כללי המוסר, של האתיקה שאנחנו לוקחים על עצמנו, שממנו אנחנו יכולים לקום ואז לנקות את עצמנו. בשביל לקום אנחנו צריכים להישען על משהו. להתרומם, נכון? נפלנו, עכשיו אנחנו צריכים להישען על משהו. על מה אנחנו נשענים? על האתיקה שלנו, על כללי המוסר שלנו, שלהם אנחנו מתחייבים, כל אחד ברמה שלו. כי אם קרה שפגעתי במישהו, או שהכנסתי לוויכוח לא נעים עם מישהו, או שיש לי אי הבנה עם מישהו, איך אני פותר את הבעיה? נפלתי. אני חוזרת אל הכללים המנחים. אני קמה, מתנערת, ממשיכה, ועכשיו שומרת שוב, ממשיכה לשמור. אז זה מה שמבדיל את הקהילה שלנו, זה שיש לנו מערכת כללים ששומרת עלינו. מהם אנחנו יונקים, עליהם אנחנו נשענים כשנופלים וכך הלאה. בעצם זה שאנחנו יושבים כאן יחד ולומדים אותם יחד, זה ברכה שקשה לתאר. וכשאנחנו עוברים ברמה הטנטרית, אז אנחנו שם מחפשים מה יביא אותנו להערה הכי מהר. זה טנטרה. הדרך המהירה, הדרך הכי מהירה, להביא אותנו הכי מהר להערה. אנחנו לא נוכל בכלל ללמוד טנטרה אם אין לנו קהילה רוחנית שמתפקדת כקהילה רוחנית, ששומרת על הרמוניה. זה בכלל לא יתאפשר. זה יתפרד לכל עבר ולא יהיה כלום. אז בלי הבסיס הזה גם לא יהיה את הדרך המהירה ולא יהיה כלום. אם אנחנו מבינים את הסבל של סמסרה ואת הסבל של היצורים סביבנו, ואם ליבנו נחמר על סבלם של היצורים סביבנו, אנחנו חייבים לסגל את הדרכים האלה שהבודה נתן לנו, ישות מוארת נתנה לנו, כדי שאנחנו נוכל להביא את עצמנו אל הדרך המהירה וליישם אותה ולתרגל אותה, כדי להביא את עצמנו מהר לשם. וטנטרה זה, אם תרצו, זה אפשר להגיד מעמדה של לשתול את הזרעים העוצמתיים ביותר ואת הקרמות העוצמתיות ביותר שיביאו לטיהור העוצמתי ביותר שיכול להביא אותנו מהר לישות טהורה. הלימוד הזה מהווה את הבסיס שמאפשר את הלימוד הטנטרי. השני לא יתקיים בלי זה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה שאתם באים ומתעניינים.
כאן שבנה כערה, ולי Thank you.